הקודמת, גם לסיים את הפרק כדי ש... מה זה? אנחנו דיברנו ככה, אני אשתדל קצת להחזיר פחות או יותר את מה שחשוב, כי נמשיך. אנחנו דיברנו על התשובה הגופנית, ככה, יש לנו ארבעה שלבים, קראנו את כל הפרק עד הסוף, אז זהינו. תשובה, מה שהוא קורא, טבעית, גופנית ונפשית, זה עניין אחד. תשובה אמונית ותשובה שכלית. זה מה שיש לנו. אם אתם רוצים בהגדרה טבעית, אמונית ושכלית. שהטבעית מפרשת לשניים, תשובה גופנית ותשובה נפשית.
בואי,
עכשיו ככה, התשובה הטבעית, התשובה הטבעית הנפשית, כמו שהוא מסביר כאן, החלק שנוגע לגוף, אז הוא... עוסק בכל העבירות שנעשות, עבירות מצוות ועבירות, שהתוצאה שלהן זה פגיעה בגוף, גוף האדם, כן? ואפשר גם להרחיב גוף של החברה עצמה, כלומר מה שפוגע ביום יום בחיים המעשיים של האדם עצמו, בבריאות הגוף שלו, ביכולת הגופניות שלו וכו' וכו'. כן? סיים ואמר, שהרפואה מתעסקת בתחום הזה הרבה מאוד, אבל די ברור שהחלק הגופני הזה, בגלל הקשר שלו עם שאר חלקי הנפש, שעליהם אנחנו נדבר בהמשך, אז יש גם השפעות הדדיות. והבריאות הגוף, תשובת הגוף, ושלמות הגוף, תלויה גם בשלמות הנפש רוח נשמה, התשובה השכלית, התשובה האמונית והתשובה השכלית, שנדבר עליה לכמן.
ובאופן פשוט,
תשובה
גופני זה
לשמור על הגוף. לשמור על הגוף, כן. לשמור על הגוף. לא רק לשמור על הגוף. גם כל... על מה אתה שב בתשובה, על עבירות שכתובות בתורה. אז הדרשון הזה נשמרתם לנפשותיכם, שהוא לגוף. כן? או רפא ירפא, שזה גם לגוף. כן. אבל גם במצוות רבות, יש חלק שלם שהוא קשור לגוף. כן? אם אתה קורא ספר החינוך, לדוגמה, ובחלק מהמצוות, הטעם שהוא מביא, זה לשמור על גופנו. מעקה זה לשמור על הגוף. זאת אומרת, מעקה לעשות בבית, לדוגמה. כן, זה עניין אחד. ועוד כהנה וכהנה. זה מצווה תלויה בגוף. ואפילו, ואיתם קדושים כקדוש אני, או והלכת בדרכיו, כן, אז יש בחובות הלבבות, אני לא זוכר כרגע, אני אוכל למצוא אחר כך, שחלק מהעניין, או רבנו בחיי בגלל הקמח, מה שזה, שחלק מהעניין זה לדאוג למידות טובות בנפש, כן, כדי שהגוף יהיה שלם. כי מי שיש לו מידות מקולקלות, כן, אז התנהגו, מי שאוכל אכילה גסה, הוא מזין גם לגוף, כמו שרמב"ם כותב.
אבל זה פשוט, זה ישיר, הוא אומר אולי גם שכעס
קובע בגוף. א', זה ישיר, אני דיברתי קודם על החלק הזה במצוות ובעבירות, שהוא באמת, התוצאות שלו גלויות, כן, או גלויות על ידי הרפואה, בסדר, כמו שהוא אומר, על ידי מחקר או הבנה יותר. חלק השני בתשובה הגופנית, חלק שרוח האדם משפיע על מצב הגוף, כן, שזה כל המשך התשובות שנדבר עליהם, וחלק רציני מהריפוי של הגוף, משלמות הגוף, זה לא רק ריפוי, זה גם משלמות הגוף, זה גם ברוח. זה עוד עניין. זה התשובה הטבעית הגופנית. התשובה הטבעית הנפשית, שניהם חלקים של טבע האדם. אז טבע הגוף ניזוק בעניינים מסוימים, זה ברור. טבע הנפש ניזוק, זה גם עוד עניין, וזה נקודה מסוימת. הוא מדבר כאן על מוסר כליות, כלומר, תחושה שיש לכל אדם, אפילו גוי, לא רק בישראל, על טוב ורע. כן? טוב צריך לשמור, רע צריך להתרחק. גם כלפי עצמך, גם כלפי הזולת. כלפי העולם. זה לא. כל אדם במצב בסיסי, טבעי, יש לו את החוש הזה. יש לו מצפון. כן. אם הוא קלקל את עצמו, הוא כבר השחית את התפיסה שלו, את הרגשות שלו, את היצרים שלו, הוא ישחק, הוא פגע במצפון הזה. אבל המצפון הזה, יש לו טוב ויש לו רע. מבחינת התשובה שהתורה צוותה עליה, כן, אז אדם גם צריך שהחוש הטבעי שלו יהיה מפותח.
כי יש כאלה שהם מדלגים על זה. שהם כאילו תירה, הכל כביכול, כאילו רק מדור התורה.
הקצר שלי זה מה שהרמב"ן הפורסם על נבל ברשות התורה.
לא, אני מדבר לא מהצד הזה. שכאילו, אנשים אומרים, אני... כאילו, כל ה... לא יודע, השלום בית שלהם, השלמות שלהם, הנורמליות שלהם, היחס שלהם, הכל כאילו, מתוך מה מותר, מה אסור, כאילו, בדיני...
אז אתה אומר שיש להם צד אחד שלם, וזו התשובה השכלית והאמונית, משהו ידבר בהמשך, כן? אבל הצד הנפשי הטבעי, החשבון הרגיל, שיש לה חושים הרגיל, אין להם חסר.
אתה רואה לפעמים שאם בן אדם שגדל בסביבה כזאת, הוא פורק עול, אז הוא גם אין לו מוסר, כאילו.
כן.
כי הוא... כי זה הולך אצלו ביחד.
כן.
אין כאילו להיות מוסרי ואז לשמור תורה,
אלא... אז אתה, לא יודעת אם לקרוא את זה, להביא לקרוא לתורת הפרק הבא, אבל תסתכלו לדוגמה, בראש דבר לנסות, חלק השלישי לראות הקודש בפסקאות הראשונות. חלק מהפסקאות הראשונות, לא כולם. אז היחס בין מוסר טבעי ליראת שמיים, זה הנושא המרכזי בפסקאות הללו. כן? ואז... אי אפשר, ביטוי המפורסם של רב קוק, אי אפשר ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי. זה הביטוי. כל אחד צריך
להבין את המוסר הטבעי.
כל אדם יש מצפון, כן. עכשיו, אתה שואל מה זה?
לא, כל אחד היה יכול להגדיל מה שהוא רוצה.
זה נוגע למה שהוא כתב כאן, הוא סייף.
גם המוסר הטבעי לא יכול לדחוק את
היראת שמיים.
זה נוגע למה שהרב סיים את הפסקה ואמר שהחלק הזה של התשובה, כלומר, מוסר הקליות, הוא תלוי בהרבה תנאים, ויש בו הרבה דרכי הטעיה. כלומר, אפשר באמת לטעות, כשאתה שואל מה זה...
זה השאלה שלי.
נכון שצריך...
שהעירת שמיים לא דורך... המוסר הטבעי לא ידחוק את העירת שמיים.
נכון שאפשר לדבר עכשיו איפה הגבול של עירת שמיים, איפה הגבול של המוסר הטבעי, ומה התנאים שלו, ומה נכלל בו, ומה לא, ומתי אפילו הוא מזיק. כן, אבל ברור שיש דבר כזה בנפש האדם שהוא חלק מהדרכת הבורא.
לא, אני אומר כש... כאילו, כשיש לי מצוות ומה מותר ומה אסור וזה ברור לי, אז באופן טבעי כשאני אתחיל לפתח את המוסר הטבעי שלי, הוא לא יוכל לחרוג מהמותר והאסור.
כן, כי... אבל תראה כי... איפה הלכת. אתה הולך, אתה מגדיר את המוסר הטבעי, מה זה... בגדלו של מצוות.
מה שאומר זה בדיוק להפך, אני לא מגדיר את זה בגדלו של מצוות. הוא אומר זה הגבולות.
כן, הוא משוחרר. אבל בגלל שאני יודע מה מותר ומה אסור על פי התורה, אז לא יגיע למצב שאני אגיד, טוב, אני לא יודע, אני צריך להיות עם הילד שלי כל כך טוב, אז אני...
צריך להגיע לדמעות אקטואליות, צריך לכבד נשים, נכון? מוסר טבעי אומר לכבד נשים. הלוך לא אומרת, אבל היא לא צריכה לשביל את זה, לשיר על הבמה, אין שום כאילו...
בעניינים כאלו.
אז יש...
זה בדיוק השאלה שלי, מה זה... שלכבד אישה, יש המון...
בדיוק, ולכן...
שצריך לכבד את
האישה. נכון, בדיוק.
נו, אז אני אגיד לך מה שיפה, יש ב... אם אתה רוצה לעניין הזה. תראה, זה ברור שצריך להבין מה גבולות הגזרה של המוסר הטבעי. כן, ובאותו אורות הקודש שהזכרתי, השני פסקאות אחרי זה, הרב קוק כותב שלפעמים מיראת שמיים, צריכה להילחם במוסר הטבעי, צריך לדחוק משהו, כי זה קצת מתנגש ולא נכון. ברור שיש גבולות גזרה, ותמיד כשיש גבולות גזרה יש נכון ולא נכון, וצריך לתאם וצריך בלגן. אבל יש דבר כזה בנפש האדם, וצריך לעשות את זה. ואי אפשר לוותר על זה. עכשיו, יש כאלו שרוצים לוותר על זה.
לא, אני לא חושב שאני לוותר.
לא, אומרים, זה לא קריטריון מבחינתך, מוצפון לא מוצפון, חוש טבעי לא חוש טבעי.
כלפי שמיים, לכאורה. זה נמדד במושגים של כלפי שמיים.
אתה אומר, יש, אתה אמרת, יש הלוכה, כן? זה מה שצריך להיות המניע שלך. כן? אם צריך להיות גם עוד נטייה של נטיית הנפש הטבעית, זה לא, לא שייך.
לא, זה, זה
עכשיו,
לא...
יש, אני רק אספר את זה, שאני לא אשכח את זה, יש מכתב יפה של... זה מכתב וסיפור, סיפור שמספרים הרבה על הרב שך, וגם מופיע במכתבים ומאמרים, שיצא פעם, אחד המכתבים שלו. היו שואלים אותו, כמה מכתב באותו עניין, שידוך, עם, בחור, עם בחורה שהאחים שלה שבבניקים. יצאו לתרבות רעה, כן? והנושא אישה יבדוק בהכרח, אז זה נוגד לו ברור. אם האחים הלכו לזה, אז גם היא לא להתחתן איתה. עכשיו זה סימן של חזל, סימן מובהק, אמרו אי אפשר לזה זה. אז הוא אמר להם שהסימן הוא קטע, היה קטע, ושם זה כתוב לו, שהסימן הוא נכון, מה שחזל אמרו נכון. כן, אבל יש בדרשות הר"ן, כן? ש... אני לא רואה כאן סיפור להסביר, אבל דרשות הר"ן מסביר ככה, למה אמרו ש... הנושא אישה יבדוק באחיה, כן? כי חז"ל אומרים, אחיהם דומים לאימא, כן? והילדה גם היא כמו אימא, אז זה הסימן מה? זה כותב בדרשות הר"ן, בדרש של יעקב וסב, שהיו אחים ויצאו שונים. זה בעניינים שהם בדעות, כן? כל אחד מושפע מהדעות של אבא שלי, מהבניינים של מידות, אדם מושפע גם מהרבה מקומות אחרים. ככה זה כתוב שם. לכן יכול להיות שבדעות יעקב ועשיו היו קרובים באופן מסוים, והדעות שלהם לקחו אותם כל אחד בכיוון אחר. כן? אז כתב לו הרב שך, אתה צריך לבדוק, כדי שהסימן הזה יהיה בדוק, אתה צריך לבדוק איפה המידות. אם השוני הוא במידות, אז יש השפעה ויש כאן בעיה. אבל אם זה רק בדעות, הוא הלך החוצה, לא מניח קירים וזה. ואיך תבדוק מה במידות הבעיה, מה זה? תבדוק, אם אחרי, הוא אמר את זה בגלל דרשות הרן, יעקב עשיו, אם אחרי שהוא עזב את הדעת, הוא עדיין מכבד אביהם. זה כיבוד אביהם, זה מצווה, שנכון שיש בחלק אחד שהתורה צוותה, בגדרים מסוימים. גם טבע האדם הוא כזה. אם יש לאדם מידות בטבע האדם שהם סבירות, יש לו מוסר כליות, אז הוא עדיין מכבד את ההורים. אם זה לא מקולקל אצלו, אז במידות הוא בסדר, גם האחות שלו היא בסדר. בדעות הם פשוט נפרדו, כל אחד הלך להם. זה ה... הרצתי את ההסבר.
כן, זה רואים את זה בחוש. אני רואה את זה אפילו אנשים שקרובים אלינו, אנשים שחתכו מהדעת, והם הכי מתוקים שאני מכיר.
כן, כן.
אנושיים ואכפתים.
כן, אז יש חלק אחד שהוא מידות... כמו שמידות שהן בטבע נפש האדם, כן? תחושת הכרה טובה ומחויבות ואהבה והערכה להורים, כיבוד זה רגיל. זה... ובאמת ספר החינוך המצוות כיבוד הווה, הוא אומר שזה הכרה טובה שיש בכל נפש האדם.
באמת זה מה שחזר גם מבין, דוגמה מיכולים או לא, מ...
דם או בן ידינה.
כן, כן. אבל עדיין כל זה...
יש מקומות.
זה לא...
נכון, הוא קש כבודה.
זה לעניין מסוים, כאילו, אבל בגדרים, עדיין.
עדיין יש הגדר. אז אמרתי, יש
נסים. זה עדיין לא הגדר, זה באמת ברמת המוסר כנראה. אבל ברמת הגדר, זה לא, זה לא, זה לא, זה הוא לא הגדר.
נכון, אז נעבור לשלב הבא, זה מתקשר. אחרי התשובה הטבעית, שהיא מגיעה מצד טבע נפש האדם והגוף. נפש והגוף, מה שדיברנו. יש תשובה אמונית. שהיא, אני בכוונה לא קורא, כי אני רוצה, תשובה אמונית היא באה מהמסורת והדת. המסורת שבאה מדור לדור, מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, שהם עסקו בתשובה ודיברו על תשובה, והזהירו וחייבו תשובה. ואיזו תשובה? אז התשובה זו היא תשובה שבאה על כל ה... תכנים או רעיונות שהמסורת מסרה לנו. כן? אתה חלק מהמסורת, אתה חלק מהשרשרת, אתה מחויב למסורת שנמסרה. וזה התשובה שהיא תמיד הייתה חלק מעם ישראל. תורה, נביאים, כתובים ועד דברי חז"ל. עכשיו, מה כאן נוסף לנו על התשובה הטבעית? כן? אני אגיד לכם שנוספו פה שני דברים. נשים את זה. קודם כל, כאן יש מניע אחר. תשובה טבעית, טבע נפש האדם, יש מוסר כליות. זה מה שמניע אותו להתרחק מהרע ולעשות טוב. בתשובה אמונית, האמונה במסורת, שנמסרה מדור לדור, היא עכשיו מה שמניע את האדם לעשות טוב ולהתרחק מרע. ולעשות תשובה על הרע. כי התשובה היא חלק מהמסורת. עכשיו, מה נמסר לנו במסורת? כן, אז הרב קוק אומר, במעמקיה של התשובה הזו, התשובה האמונית, יש הרבה פרטים, ויש כללים שצריכים ביאורים. יש סוגיות, כמו שאני אומר תמיד. יש סוגיות מה התשובה כוללת, על פי הרשתות, גם מה היא לא כוללת, ועוד פענה וחיינה. המקור הוא לא נפש האדם, המקור זה הדברים שנכתבו. כן, תורה שבעל פה כמובן, תורה שבעל פה, אבל שנכתבה ונמסרה לנו. זה...
עכשיו, מה ההגדרה של האמונית?
תשובה אמונית. המקור שמניע את האדם לעשות תשובה, כן? זה מסורת הדורות.
לא, זה, כל זה מסביב, עוד לא נגענו במה זה.
נפרק את זה שני חלקים. מה גורם לאדם לעשות תשובה? כי זה מצד נפש האדם. ועל מה עושים תשובה? כן? זה מה שהמסורת עצרה, המסורת עצמה נתנה לנו. התורה, הוא קורא, הוא אומר כאן, מה שהתורה הבטיחה תשובה, מה שהנביאים הזהירו, מה שדברי חז"ל וכו'. התוכחה התורית, תוכחה שהתורה צוותה עליה, אמרתי, יש סוגיות מדור לדור, תרי"ג מצוות, ותשובה על מצוות ועל מידות, יש גם תשובה על מידות כמובן. כן? מה שכתוב,
אבל רוב הדברים האלה הם היו בגופנית.
לא, זה לא בגופנית.
זה היה כרגע רק במניע, מה מניע אותי? אבל על מה אני עושה?
גם על מה? מה שהתורה הוסיפה במסורת הדורות זה עוד א' תרי"ג מצוות.
שבתוכם, בוא נתחיל לפרק אותם, כמה מהם זה עניינים גופניים, המון.
נכון, אבל קודם כל, נעשה סדר. גם בעניינים גופניים תמיד יש טעם נוסף שהוא לא גופני, כן? גם כיבוד אביהם יש טעם שעניין שהוא לא רק כיבוד אביו ואמו, אלא כיבוד, כן, מאברהם אבינו, מסורת הדורות. וגם יש עוד הרבה מצוות, לא מעט, שהם בכלל לא שייכים לחלק הזה של תשובה גופנית.
כן, אז זה בעצם קצת תשובה של צדיקים.
למה? לא, זה בכלל תשובה של צדיקים. ללכות תפילה, כן התפללת, לא התפללת. כן. זה...
כן, רוב התפילה שלנו היא בקשה צרכים חסד הבורא עלינו, ששומע את תפילתנו בצרכים גופניים לחלוטין.
אז יש חלק גופני. נכון, יש גם חלק נפשי. שהאדם פונה ומכיר טובה ומבקש
מבורו. כשעשיתי את השלב הראשון של תשובה יש... טבעית,
כן.
עשיתי כבר תשובה על זה שלא התפללתי. עכשיו אני כאילו עושה באמונית משהו מעל זה.
איזשהו... באמונית יש את כל הפרטים של התפילה. גם הפרטים ההלכתיים וגם הפרטים האמוניים, הרוחניים שלהם. אז זה עוד שלב שלם כבר.
נכון, בגופנית אני לא עושה תשובה על כל החטאים שלי.
לא, לא
הכל, כן, אבל כמעט הכל בסוף, נו.
בעיקר, אתה אומר, בפועל אנחנו בני אדם, אז הכל בסדר, אבל יש גם דברים שלא קשורים כל כך בגוף. זה, נו, מצוות קריאת
שמע. אולי, לא שמיות.
כל מצוות השמיות, זה לא קשור בגוף, שעת
נזם. נגיד, כן. או על דעות. גם המניע וגם.
תשובה על דעות למשל, זה לא מוכח.
תשובה על דעות.
יכול להיות בידע מושחת ולהיות שכל דעת מה מוסרי.
נכון. זה תשובה, תשובות על מידות. חלק מהמידות לא קשורים בהכרח לגוף.
אולי גם אפשר להגיד שבמבט יותר עמוק הכל קשור להכל.
כן, הוא כתב כבר.
הגוף כולל לכל הרוח והרוח כולל לכל
הגוף. אז הוא כתב. כפי הנראה, מקצוע הזו של תשובה הגופנית קשור בקשר חזק ביתר חלקי התשובה, האמונית
והשכלית. שריק את המצוות, נגיד המחברה מסגידית.
אבל החלק השני של התשובה האמונית זה אמונה במסורת, שזה כל התורה שנמסרה ונכתבה בידינו.
כאילו החיוב לעשות תשובה, אני צריך לחפש מה...
אתה מכבד את המסורת, ואתה גם לא רק מכבד באופן חיצוני. אתה יודע שהמסורת, יש את כל העניין שלה, כל החשיבות שלה.
כאילו החיוב מצד המסורת.
מצד זה שאתה שייך לעם ישראל והמסורת היא של עם ישראל, ומצד זה שהמסורת נכתבה על ידי הנביאים והצדיקים והחכמים, ואז אתה יודע שזה עוד כמה עניינים חשובים שצריך ללמוד אותם ולהבין ולהתחייב.
זה לא עליית מדרגה ביחס ל...
כן.
לא, ביחס לאיך שהתשובה מופיעה, החלק הראשון זה תשובה כאילו עם עצמי, תשובה גופנית. החלק השני זה יותר תשובה שהיא כבר מחוץ עלי, אבל היא לא כלפי שמיה, היא כלפי המציאות האנושית.
היא כלפי התורה.
לא יודע אם הייתי אומר תורה.
תורה שנמסרה ונכתבה,
זה תורה. כשמגיע אמונית, כבר יש לי תשובה כלפי שמיה גם.
נכון.
אני אעשה תשובה עם הקדוש ברוך
הוא. אמת, אמת, אתה צודק. אתה צודק, זה משולש כזה, כן. גם מצד נפש האדם, אז התשובה הטבעית, הנפשית, הגופנית, האדם עושה, מוסר הכליות שייך לו, לא שייך למשהו שמגיע מהחוץ. כן? המסורת הכתובה היא מגיעה אליו מן החוץ. ואתה צודק. עכשיו, יש עוד הבדל, אני אומר את זה לקראת השלב הבא, שכשהרב קוק דיבר על תשובה טבעית, אז הוא כתב שיש הרבה דרכי הטעיה, וצריך להישמר מהם, כן? וזה תלוי בהרבה תנאים שצריך להישמר, וזה ברור למה. בתשובה האמונית, כן, אז לא רק שאין דרכי הטעיה עם התשובה, אז הוא כותב, יש הרבה פרטים במעמקיה, אשר אך כלליהם היסודים דורשים הרחבת דיבורים ובהורים רבים. כן, כאן התשטוש שקורה בין טוב לרע, ההטעיות, שאדם יכול להטעות את עצמו.
כמה
פרטים? אה? לא, זה כבר... מתוק יותר. מה זה? כן, כי ההתעסקות בתורה עצמה זה בין המותר לבין האסור, ואת זה דעתו ורע, ואז אתה צריך פשוט לברר. נכון שאדם יכול לסלף לעצמו וכו', אבל התורה כמו שהיא נמסרה לנו, כן, הרעיונות שלה, ההלכות שלה, המושגים, הכל הכל הכל, הם מוגדרים. זה שזה אין סוף, כמו שהוא כותב, קורא לזה ככה, אין חקר, זה בעיה בפני עצמה, אבל אין דרכי הטעיה. דרכי הטעיה יש באדם. כן, לכן כשהוא עושה תשובה טבעית, הוא יכול גם לטעות אחרי הטבע שלו. כן, אבל התורה עצמה היא כבר מתוקנת בפני עצמה, אז ההתחייבות לתורה ולזה, אין בה את הבלבול הזה, את הטשטוש. כן, אתה תדע מה טוב, מה רע. למה אני אומר את זה? כי אז אנחנו מגיעים לתשובה השכלית. התשובה השכלית היא באה על גבי התשובה הטבעית והאמונית, כן? שמה? שבתשובה הטבעית מה שמניע את האדם זה צער גופני או נפשי, כלומר שאדם מוסר כליות, הוא מצטער מזה, כן? או שהוא מצטער שהגוף שלו סובל, אבל הצער, או הפחתת הצער, השאיפה לבריאות, לתחושה טובה, זה מה שמניע אותו, כן? ובתשובה אמונית זה המסורת והקבלה, כן? מסורת הקבלה, אז הרב קוק כותב, זה כל החוקים והמשפטים שהנפש מקבלת.
מה הכוונה שכלית, שהרב כותב שכלית?
לא, לא, לא,
לא. שכלית כמו המערל?
לכאורה, אז אני הבאתי, לא נכנס לזה עכשיו, הבאתי לכם שחובות אבות הופך את הסדר. שמה שנקרא פה התשובה מצד האדם, אז שם זה שכלי. הראיתי לכם איזו דוגמה אחת כזו או שתיים, כן? אבל שכלי כאן הכוונה כן. הצד החושב הרוחני שבאדם.
זה כמו הגדרה של הרמב״ם?
נשמעתי, כאילו.
כמו הגדרה של הרמב״ם?
כן.
הרמב״ם מקדימה על זה
יש. תמיד יש משהו כשמדריקים, כן? אבל התשובה השכלית היא התשובה ששכל האדם משיג את הרוח. זה הכוונה.
כן, החלק...
כי שכל האדם גם לפעמים יכול להבין חוכמת הרפואה, להבין את הגוף. כן.
ברמב״ם זה הרבה יותר גבוה, הוא אומר שזה הצלם, זה החלק היותר, שם הוא קורא לזה נפש של שכלית.
אז זה כבר התשובה.
זה אחר? מזה?
זה כבר אה?
זה אחר?
זה כבר, אני קורא את המשפט הבא. מה כן התשובה השכלית? זה עונה לך על השאלה. הכרה ברורה, הבאה מהשקפת עולם וחיים שלמה, אשר עלתה למעלתה. כן, עכשיו, איזה, עלתה למעלתה אחרי התשובה הטבעית והאמונית. כן, עכשיו, הוא לא כל כך מפרט פה, מה השקפת העולם והחיים הזו אומרת? הוא אומר שהכרה היא ברורה.
זה הצלם או לא? זה נאום די לא מבין. רמב״ם אומר שמה שכתוב בתורה נעשה עליה בעצם בדמותינו, זה הנקודה הזאת, שאלה...
צלם לעסוק במושכלות, אתה אומר.
מה אומר רמב״ם בדיוק?
הגדרה, מה שכתוב נעשה אדם בעצם
בדמותינו. מה שכתוב בצלם אלוקים, שבאדם הכוונה היא השכל שלו. יש לו כמה הגדרות לשכל, פרק א',
אז כאילו החלק היותר, כאילו
שלם. חלק השכל שבאדם הוא מה שהתורה קינתה צלם אלוקים.
שלם זה זה או לא?
ובזה האדם דומה לאלוקים, זה הכוונה. וזה שיש לו שכל שהוא יכול להשיג את המושכל האלוקי. זו השאלה שמן הרב מתחיל. מה דומה בין אדם לבין אלוקים, שנאמר על האדם שהוא בצלם אלוקים, בצורתו של אלוקים, תשובה השכל שלו. זה נו.
אתה שואל כאילו זה אותה הגדרה, כאילו זה אותו שכל.
אבל מה זה השכל?
מה זה השכל שמביא אותו?
להגיד צלם שכל זה כן, אבל מה זה אומר?
אנחנו נהיה נחת הרמב״ם בצד, אני אדבר איתם. זה נו, כי הרמב״ם שם יש גם כמה חלקים לשכל. כן. אבל כאן, השכל הזה שבא מהתשובה השכלית, שאחרי התשובה האמונית, מה ששימו לב, מה שהרב קוק מדגיש פה, זה שני דברים. זה א', הכרה ברורה, בית השקפה שלמה, השקפת חיים ועולם שלמה. כן, עכשיו זה קצת בניגוד, ככה אני אשמח להסביר לכם מה זה. אחרי שהוא אמר שבתשובה הטבעית, אז יש דרכי בלבול, כן, ובתשובה האמונית, אז יש הרבה פרטים שאנחנו לא מצליחים לקלוט את כולם לעין חקר, אבל כבר לפחות אין בלבול, אין תשטוש, אתה יודע מה הגבולות, כן? אז מגיע השלב השלישי, שמבחינת הכרת העולם, א', ברור לך החלקים השונים, ב', זה שלם. בתשובה הטבעית הוא כתב, יש הרבה פרטים, אנחנו נעסוק רק בכללים שלהם בביאורים. כן? התשובה השכלית היא תשובה שבה כל הפרטים והכללים מסתדרים. עכשיו, איזה מצב זה שכל הפרטים והכללים מסתדרים, של שלמות חוכמה ובינה? זה מצב שיש לך את הכרת אלוקות, זהו נסביר בפרקים הקודמים, הכרת אלוקות שלמה מאוד, והשגה שלמה מאוד. גם כל מה שהאלוקות מנהיגת העולם בכל הדרכים של ההנהגה, אם לדין, אם לחסד, אם על האדם, אם על התורה, אם על מצוות התורה.
זה תשובה מהירה ותשובה מהאהבה, לא הקומות האלה של... כאילו התשובה האמונית לפחות.
תשובה האמונית היא יותר תשובה מהאהבה, מסתד זה שהיא נובעת באמת מדבקות בבורא.
אמונית?
ולכן השכלית, התשובה השכלית, סליחה, אני מבנתי. כן, כן, כן.
כי היא לא עוסקת בפרטים, זה על הפרטים באיזשהו מקום הם...
היא עוסקת בפרטים מבחינה זו שהיא יודעת איך זה קשור להנהגה אלוקית.
לשלם.
לשלם, כן. זה הכוונה. זה הנושא המרכזי של התשובה השכלית.
אבל
כן, זה להשיג את הבורא ולדעת איך כמה שיותר לדבוק בו, להכיר את כל הדרכים לדבוק בבורא. כן, עכשיו זה קשור לדרכים הגופניים, זה קשור לדרכים השניים, זה קשור למסורת מצוות התורה. כן, אתה שואל עכשיו את עצמך איך לדבוק דרך מצוות השבת אבדה בבורא יתברך, מה נקודת הדבקות. כן, אז השבת אבדה זה מצווה שהיא מתיקון הגוף והנפש והמסורת, בסדר, כל הטעמים נכונים, אבל יש גם איזה חלק של הבורא יתברך, דבקות באלוקי, הצלם אלוקים שבאדם. כן, אז זה חלק של תשובה שהוא נוסף, עוד קומה. זהו, קורא הכרה ברורה והשקפת עולם שלמה, במובן זה שאתה תבין עכשיו את הסוד העמוק שיש, שבתשובה שכלית אמרנו, זה עמוק לאין חקר, אנחנו לא מבינים בצד הנסתר. אנחנו מבררים רק באופן כללי את הגבולות שבין לבין, כדי לא ליפול. זה תשובה שכלית. עכשיו, מה...
גם בשכלית יש מדרגות, כאילו...
כן, בכל התשובות האלו יש מדרגות. כן. כן, 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 כן.
גם בזה יש, הרי שכלית זה ההבנה איך הכל מסתדר, אז כאילו גם בזה
יש... גם בזה, ברמת השלמות יש בין לבין, כן.
שאלה כמה... לפי פרק ב' לא בטוח שבכל תשובה יש מדרים בצורים.
התשובה הפתאומית והעברת, נגיע, נגיע.
כי התשובה הפתאומית שם היא טוטלית.
היא טוטלית, אבל עדיין, גם בתשובה פתאומית טוטלית
יש מדרגות. אולי אחר כך עכשיו להמשיך במדרים הזה, אבל היא...
גם בברקים שמקים בך, כן, יש רמות שונות. שלבים יש תמיד. זה... גם זה ככה. המקור, אחד המקורות של הברקים שמקים, התשובה הפתאומית, כן, זה רמב״ם, קצת לפני מה שהוא הזכיר בהקדמה, שהמשל המפורסם של הרמב״ם, שאנחנו הולכים בחשיכה, דומים כמי שהולך באפלה ופתאום מכה בו ברק ומאיר אותו, ואז הוא קולט משהו, הברק נעלם, אבל הוא נשאר עם משהו, עם תמונה בראש. זה נו. ואז הרמב״ם כותב, כמו אחר כך בהמשך, לא בדיוק, בהמשך ההקדמה. הנביאים השונים, כן? והם עצמם, הנביאים, לא במדרגת משה רבנו, שהוא לא היה צריך ברק אחד, והיו לו ברקים כמו שצריך. לא הכשיך אחר כך.
כן? ברקת חשמל.
וגם הנביאים, כל אחד הבריק ברמה אחרת. אז גם כשיש ברק, יש רמות שונות, זה ברור. עכשיו, מה כן חשוב לי? הרב קוק מסיים ככה, תשובה זו, תשובה השכלית, הכלולה מהקודמות, היא מלאה כבר עושר אין כיף, כלומר, העונג הכי גדול הוא בא, היא כבר הדבקות בשלמות האלוקית, בטוב האלוקי. כן? התשובות הקודמות, תמיד אמרנו, יש טוב ויש רע. אתה תמיד צריך להתמודד עם רע באיזשהו אופן. או לטעות אחריו, או להבדיל אותו, כמו שצריך. התשובה הזו, כמו מלאה עושר אין כיף, כי אתה עסוק בטוב, ואתה עסוק בהתחברות לטוב ובעשייה טוב.
אפשר להקביל את זה אולי במסילת ישרים למה שנותן בזהירות לחלוקה לשלמי הדעת.
אפשר להקביל, כן. כן, 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 כן.
כאילו זה, השלמי הדעת זה מאוד דומה, השאלה עם האחרים.
כן, 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 זה מאוד דומה. ואם אני אביא מסילת ישרים מסוף הספר, כן, על מידת החסידות, זה פרק איזה פסקה אחת, אתה תבין איך זה קשור לזה. מאוד קשור לחסידות לעומת הנקיות.
התשובה הזאת היא גם שייכת לאנשים...
הכל שייך, כן, 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 בטח. כל שייך בכל אדם. תשובה שכלית,
יכול להיות
תשובה
שכלית של אדם שהוא אדם
רגיל. כן, כן, כן.
כן,
כן, כן. כמו שכותב בעל התניא בחיי הפרק כף משהו, כף א' כף ב', שגם מי שיש לו נפש, לנפש דעשייה, הכי על הקרשים, גם הוא... על אותה ספר תניא כותב הרבה דברים של להתבונן בהם, אתה צריך התעמקות והתעסקות, וזה לא כל אחד, זה שאלו אותו באמת, לא, זה, כתבו אליו מכתבים אחרי ספר תניא, ופתאום אתה מפרסם את זה, לא, כל החסידים הם כולם הרבה למטה מזה, עדיף שתדבר איתם למדרגתם, ששאל אותו היה רבי אברהם מקליס, כן, אז הוא כתב לו בחזרה, מה שהוא כתב לו בתניא הוא כתב לו בחזרה, שאפילו מי שיש לו נפש, לנפש דעשייה, במדרגה שלו, כן, יש בו בחינת חוכמה אילה. וזה ככה בשביל
התורה. זאת התקשרות שלה.
כן, אפילו זה, הכל כלול בכל.
שהכל האצילות של הזה, מעין בכל...
כן, 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 כן.
אבל זה, נכון, זה גם מדובר באדם, שכל חייו...
לא, 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 הוא אומר כל אדם. אפילו משהו קורה בינוני ולמטה ובינוני, רשע.
כן. גם אצלו שייך...
עדיין שייך את כלום, כן. במדרגה שלו, לא במדרגה של השלם, של הצדיק. כן. אבל בגלל שחלק הנפש הזה, חלק האמוני והשכלי קיימים בו, יש לפי החלק שלו את העניין להתעסק בהנהגת הבורא כדי להבין ו... ולחזור. לשוב בתשובה, כן. זה, נו, למעשה אי אפשר אחרת, אם אתה חושב על זה. בגלל שהכל קשור זה בזה, זה אפשר לעשות תשובה גופנית וטבעית בלי לעשות גם בצד הרוחני ובצד השכלי. ואפשר בצד השכלי, בצד השכלי בלי המסורת תורה שבעל פה, שזה...
הרבה אנשים שלא מגיעים לרגע של השכלי. כאן אתה מלכות החיים בצורה פשוטה, וזה...
באיזשהו רמה חייב להיות, באיזשהו רמה חייב להיות משהו כזה. גם יש רק נקודה איפשהו בפנים, אז זה יש. זה... עכשיו, אני רק אסיים. תשובה זו, הכלל מהקודמות, היא מילה כבר עושר אין כיף, היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות. זה הגמרא על תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, החטאים הופכים להיות זכויות. מכל השגיאות היא מופיעה לימודים נשגביים, ומכל ההשפלות עליות נהדרות. זאתי התשובה שעיני כל, אליה נשואות, שהיא מוכחת לבוא ושסופה לבוא. עכשיו כאן, אני אסיים עוד במשפט אחד, יש לנו... משפט וחצי, אחרי שבשלב הראשון התשובה הטבעית, אז אומר שיש דרכי הטעיה, אין ברירה, כי כל אדם יש לו חלק הנפש הזה, הוא צריך לעסוק במוסר הטבעי. והתשובה הטבעית, התשובה האמונית היא, בגדרים שבין טוב לרב, הוא מסורת יכולה לתת לנו, מסורת תורה שבעל פה לתת לנו את ההבדלה הזו בין טוב לרב, את הזהירות הנדרשת מן הרע. כן, אז בתשובה השכלית מתרחש דבר כבר יותר חשוב. כל החלקים הרים שהיו עד עכשיו, בגלל ההתעמקות בצד הנסתר שלהם, כן, מגלים גם בהם פן חיובי. יש את הצד הזה של רע שהופך להיות טוב. זה העילוי הגדול, שזה כבר לא כל אחד יכול להתעסק, אני מזכיר. זה כבר יותר משמעותי, כן? אבל הנקודת החוד, כן, של התשובה השכלית, אחרי שיש דבקות כזו בתשובה, כן, והתעסקות כזו בהבנה עמוקה של כל המניעים וכל העניינים שמניעים את העבירות ואת כל אחד והביוגרפיה שלו או ההיסטוריה שלו, אז התשובה הזו גם יכולה להוציא אור מחושך. וזה המובן של חטאים שהופכים להיות זכויות. התשובה כל כך חזה, יש הרבה פירושים למה, הפירוש הכי פשוט, אם הולכים פשט הגמרא, תתלו בין יעקב, הפירוש הפשוט הוא, שמכוח העבירות הוא פיתח בעצמו כל כך הרבה יכולת קדימה ודביקות בתורה, דביקות בצד הטוב, כן, שהעבירה עכשיו הפכה להיות, כאילו, יש לה תכלית.
שהוא מניע.
מכוח העבירות?
כן. היא עצמה הפכה להיות מניע.
מכוח זה שהוא עשה עבירות וחזר בתשובה, כן, אז נגיד ככה, היו לו רצונות לרע, היו לו תשוקות, היו לו תאוות, כן, הוא התגבר על זה, כדי להתגבר על זה הוא היה צריך...
ליצור כוחות.
ליצור כוחות חדשים, כן.
המלחמה כאילו נגד מקום.
כן, ככה זה אצל בני אדם.
זה כנגד זה.
זה כנגד זה, כדי לדק מה אתה צריך לעשות טוב. אתה צריך עכשיו את כל התאוות, עכשיו לתקן ואת כל כוח. אז כל התהליך הזה שהוא עבר, אז העבירות נעשים זכויות, עובדה. טכנית, ככה זה יצא. זה טכנית, הוא התאמץ, הוא הגיע לזה. זה פירוש אחד. הפירוש של רב קוק הוא יותר עמוק מזה. הוא פירוש כזה שאומר, שכל העבירות שהיו קודם, מגיע לזה בגוף הספר, גם בעבירה עצמה יש תמיד נקודה חיובית, אי שם. שכל אדם לא קולט תמיד, כי עבירה היא עבירה, עבירה הוא רע, כן? אבל כל הנסיבות שהיא התהוותה בגללם, כן? וכל האדם שנכשל בזה, כן, באופן מסוים, יש גם תמיד אצלו איזו נקודה אחת שצריך לחשוב עליה, למצוא אותה, שהיא נקודה חיובית. תשובה אמונית, בגלל שיש לה הכרת עולם שלמה, אז יכולה למצוא את הנקודה החיובית הזו. והכל, כל העבירות הן שוות בגלל הנקודה החיובית הזו. כלומר, כולם הופכות להיות בעלות ערך של זכות, כי מצאת הנקודה החיובית, שבלי העבירה לא הייתה מוצאת. זה הגדרה, זה כבר לא ההבחנה בין רע לטוב, זה כבר הרע שהופך להיות טוב, זה המשך הספר.